יש כאן מעמד נורא ונשגב שכתוב באבן עזרא שלא היה משהו יותר גבוה מזה מבריאת העולם, והוא המעמד של היו"ד גימל מידות שאמר השם יתברך למשה רבנו. מה כל כך נשגב המעמד הזה? היה מתן תורה שבו התגלה השם יתברך לעם ישראל כולו, אבל משה רבנו היה במעמד הזה בדרגת גילוי וקירוב השם, קרבת השם יותר גדולה מכל עם ישראל, כמו שמפורש בפסוקים. עד כדי כך שהתורה מגדירה בפרשת יתרו את המעמד של מתן תורה בלשון, ויאמר אדוני אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמעם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם, ויגד משה את דברי העם אל אדוני. אז ההתגלות, עיקר חלק מרכזי בהתגלות, שעם ישראל שומע את השם יתברך מדבר עם משה רבנו. זה חלק מרכזי בהתגלות. עד כדי כך משה רבנו היה בדרגה יותר גבוהה מכולם במעמד הזה. אחרי זה משה רבנו עלה 40 יום, 40 ו-40 לילה להיות עם השם יתברך, כמו שכתוב בסוף פרשת משפטים, בפרק כ"ד. ויעל משה אל ההר, ויחס הענן את ההר, וישכון כבוד אדוני אל הר סיני, וחסהו הענן ששת ימים. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. ומפורש כמו את אחרים בתורה, שבתוך 40 יום ו-40 לילה הוא לא אכל ולא שתה. ואחרי זה כשהוא ירד, לצערנו היה העניין של מעשה העגל, שלכן משה שבר את הלוחות. ואז הוא עלה שוב, כמו שמסבירה, אשר 40 יום ו-40 לילה להתפלל עליהם. ושוב ירד, ואז שוב הוא עלה 40 יום ו-40 לילה להביא את הלוחות השניות. ואז לפני העלייה האחרונה, משה רבנו ביקש, כמו שכתוב פרק למד ג' פסוק י' ח', ויאמר הראני נא את כבודיך. הוא ביקש להשם יתברך שהוא רוצה התגלות יותר גבוהה ממה שהיה עד היום. אחרי כל מה שהיה לו, דברים נשגבים ועצומים, הוא רוצה יותר מזה. ואז השם יתברך נענה לבקשתו, כמו שכתוב שם, ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך. וקראתי בשם אדוני לפניך, וחנותי את אשר אחון, ורחמתי את אשר ארחם. ויאמר לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. ויאמר אדוני, הנה מקום איתי וניצבת על הצור. והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך הדוברי, והסירותי את כפי, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. ואז היה המעמד שמשה רבנו עלה להר סיני, ואז התקיים הדבר הנשגב הזה ב-40 יום ו-40 לילה האחרונים של ההתגלות האלוקית, כמו שכתוב, וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ויעבור אדוני על פניו, ויקרא אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. ואז משה רבנו, וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו, ואז הוא ביקש, וסלחת לעווננו, לחטאתנו, נחלתנו. ואז השם ברוך אמר לו, הבטחה נשגבה מאוד, ויאמר, הנה אנוכי קוראת ברית, נגד כל עמך אעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני, כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. אומרת על זה הגמרא, במסרת ראש השנה, דף זין ובית דבר פלאי מאוד, ברית קרותה ליהוד ג' מידות של רחמים שאינם חוזרות ריקם. יש הבטחה שכשאומרים את היהוד ג' מידות של רחמים, חייב שזה יפעול ישועות גדולות. והגמרא דורשת את זה מהפסוק הזה שקראנו עכשיו בפרק למדלד, פסוק י', ויאמר הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני, כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. אומרת הגמרא שההבטחה העצומה הזאת נאמרה לא רק על משה רבנו, על כל מי שיאמר את יגום למידות של רחמים. ויש פה הבטחה לניסים למעלה מדרך הטבע. נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, ולא זו בלבד. ידוע מרב חיים וולוז'ין זצ"ל, שלעשות נס אפילו למעלה מהטבע, אם הוא נסתר, זה הרבה יותר קל לעשות את זה. אם הוא נס גלוי, שחור על גבי לבן, הרבה יותר קשה לפעול את זה. ופה גם את זה התורה מבטיחה שיהיה. וראה כל העם אשר ראתה בקרבו, את מעשה השם כי נורא הוא, אשר אני עושה עמך. שיהיה נס גלוי. למה באמת הכוח המיוחד הזה ליהודים מידות של רחמים יותר מלכל דבר אחר? אז להבין את זה צריך כמה הקדמות להסביר. אחת, אומר האבן עזרא בפרשת כי תשא, המעמד הזה של ויעבור השם על פניו היקרא היה הקרבת השם הכי גדולה שהייתה אי פעם לאדם חי בעולם הזה. לא היה לפני זה כזה דבר ולא היה אחרי זה כזה דבר. דבר שני, כל הדברים הטובים תלויים בקרבת השם. כמו שאנחנו אומרים בתפילה ב-18 בברכה האחרונה, אחרי כל השלבים של התפילה, כמו שמבואר בכתבי אריז"ל, שבשלבים עולים מדרגה לדרגה, מעולם העשייה לעולם היצירה, משם לעולם הבריאה, לעולם האצילות ומעלה. בסיום הכל מה אומרים? ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו השם לוקנו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. כל הדברים הטובים, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום, במה תלויים? אור פניו של השם ברך, קרבת השם. הבקשה הזאת, ברכנו, אבינו כולנו כאחד באור פניך. זה הבקשה של משה רבנו, ויאמר הראני נא את כבודך. ואומר הגר"א בביאור הגר"א על ספרי דצניות הפרק ה' דף ל"ד טור א', שכל מה שכתוב בתורה על משה רבנו, זה חוזר בכל דור ודור אצל כל יהודי ויהודי. דיין נותנים לו את ההזדמנויות לפעול כמשה רבנו, כל אחד כפום שיעור הדילי, לא כל אחד יכול כמשה רבנו ממש כפשוטו, אבל בסגנון של הדברים, בהכוונה של הדברים. אדם צריך תמיד להיות עם התפילה, ויאמר הראני נא את כבודך, שהשם ברך יותר יתגלה אליו, יותר יתקרב אליו. זה אנחנו אומרים אחרי 18, כמו שמשה רבנו אחרי כל השלבים של קבלת התורה, אמר, הראני נא את כבודך, כך אחרי כל השלבים של התפילה, וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. פירוש הפשוט כאחד, כולנו ביחד. יש בזה עוד פירושים, כאחד, כמשה רבנו, האדם היחיד שזכה לדברים הנשגבים האלו, זכנו כמו כמוהו, להתקרב כמה שיותר לדרגה של משה רבנו, של בחינת הראני נא את כבודך. ולבחינה של רבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי אמר בגמרא בסוכה מ"ה עמוד ב', אמר חזקיה, אמר אביר מיה משום רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה ואין מועטין, עם אלף הם אני ובני מהן, עם מאה הם אני ובני מהן, עם שניים מהן אני ובני הן. אבל ודאי שהוא היה יותר מבנו, כי הוא היה רבו של בנו, עם כל הדרגה של בנו, אבל הוא רבו, יש לו גם את הזכות שלו וגם את הזכות של בנו. אלא שאנחנו חסר לבאים לעשות את הדרגות בין החכמים, אבל אחרי הכל הוא היה רבו של בנו, אז יש לו את הזכות של שניהם. אז זה גם זה בכלל, אבל העיקר הכוונה על משה רבנו, שהוא היה מעביר התורה לעם ישראל, משה קיבל תורה מסיני ישראל יהושע, זהו ורכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. כמו שמשה רבנו ביקש, הראני נא את כבודך, אנחנו גם כן מבקשים, וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. תמיד האדם צריך להיות מלווה את עצמו בתפילה הזאת, אני רוצה להתקרב יותר ויותר להשם יתברך. אפילו אם אדם זכה לדרגות הכי הכי גבוהות, מרגיש קרבת השם בצורה הכי הכי גבוהה שיש, תמיד לחפש את היותר מזה. אף פעם לא להסתפק במה שיש. הגר"א מווילנה בביאור הגר"א לספר תיקוני זוהר, דף מ"ה אומר, כתוב בפסוק בשיר השירים, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה. אומר הגר"א, האדם בעולם הזה יש שני סוגים של תיקונים שהוא מתקן. האחד, כשהאדם מרגיש שהוא לא מספיק קרוב לשם ברח, והוא מנסה להתקרב יותר ויותר, יותר ויותר, אז הוא מנסה לעלות, יחד איתו הוא מעלה כוחות רוחניים מכל העולמות ללמעלה, שזה תיקון עצום ונורא. זה סוג אחד של תיקון. יש תיקון שני, כשאדם מרגיש דבקות עצומה, כמו שדוד המלך עליו שלום אומר, כאייל תהרוג על אפיקי מים, כנפשי תהרוג אליך אלוקים, צמאה נפשי לאלוקים לכל חיים, אתה יבוא וראה פני אלוקים, מרגיש שיא הדבקות. ואז אינו כל כך את הרדיפה ללמעלה, הוא מרגיש טוב, הוא קרוב. אז אומר הגר"א, זה סוג אחר של תיקון, זה סוג של תיקון שהשפע יורד מלמעלה ללמטה, מתקן את העולמות. אומר הגר"א, אי אפשר את שני התיקונים ביחד, כי כשהוא מרגיש שיש ירידת השפע, אז הוא מרגיש טוב, דבוק בהשם, אין לו את הרדיפה בכל כוחותיו ללמעלה. זה או זה או זה. אומר, לעתיד לבוא, יהיה הרבה יותר השגה לבני אדם, עד איפה אפשר להשיג. ואז, גם כשישיגו הכי הרבה, יהיה שפע של דבקות, עדיין יהיה רדיפה עזה ללמעלה. כי ידעו, אפשר עוד יותר מזה. ואומר הגר"א בביאוגרא על תיקוני זוהר, שמה שיהיה לעתיד לבוא, היו יחידים שזכו לזה גם, עוד לפני לעתיד לבוא. אז זה מה שמבקשים. אפילו כשמשה רבנו היה בשיא הדבקות, שיא המדרגות, הראני נא את כבודך, מבקש יותר. ועל ידי הביקוש הזה של היותר הזה, שאפילו כשיש את הדבקות מבקשים את היותר, הוא זכה למעמד של י' ג' מידות, שמכוח זה יש הבטחה שהתפילה הזאת אף פעם לא חוזרת ריקם. אבל חשוב מאוד להשתדל בשעה שעוברים את המידות, להתקרב חזק להשם יתברך, כיוון זה השורש של הכוח של התפילה, אז כמה שאומרים את זה יותר מתוך דבקות בהשם, מתוך כוונה להתחבר להשם יתברך, אז על ידי זה מעצימים יותר, מחזקים יותר את הכוח של התפילה הזאת. אבל מלבד התפילה הזאת, דברי הגמרא האלו, שהברית הזאת שכתובה בפסוק בפרק ל"ד פסוק י' פרשת כי תשא, זה הולך על כל אחד ואחד, זה מלמד אותנו עד איכן כוח הדבקות מגיע, שמכוח מעמד של דבקות שהיה למשה רבנו באותו הזמן, לפני אלפי שנים, זה גרם שלדורי דורות, כל פעם שמזכירים את הפסוקים האלו, גורמים שפע מעין דוגמתו. אנחנו צריכים ללמוד מזה עד כמה חשוב כל משהו של התקרבות להשם. תמיד תמיד להשתדל איך אני יכול להתקרב יותר לשם ברך. אדם מתעורר בבוקר, מה המחשבה הראשונה שצריכה להיות, איך אני יכול היום הזה הכי הכי חזק להתקרב לשם ברך. אדם הולך לישון בלילה, צריך לחשוב, האם התקרבתי היום הזה לשם ברך הכי חזק שיכולתי? אם כן, אז טוב, אם לא, איך אני מתקן את זה למחרת? וכשאדם חי ככה, זה חיים אחרים לגמרי. חיים שמלווים בסיוע שמיימי, סיוע אלוקי. ומי שבידו הדבר, לא מסתפק בזה לעצמו. משתדל כמה שיותר להשפיע על הזולת. האדם צריך להרגיש את עצמו תמיד כמו שגריר של השם יתברך בעולם הזה. תמיד לחשוב איך אני יכול לקרב עוד מעם ישראל. שיזכו אל האור האמיתי, אל הקדושה האמיתית. וזה לא רק מבחינת בן אדם למקום, גם מבחינת בן אדם לחברו. אם בן אדם רוצה באמת לעזור לשני, צריך ללמד אותו איך להתקרב לשם יתברך. כי רק בזה אפשר להגיע אל האושר האמיתי ואל השמחה האמיתית. ציטטנו כאן פעמים רבות את דברי החזון איש בספרו אמונה וביטחון, פרק א' סעיף ט', איך שהוא מסביר מה קורה כשאדם זוכה להרגיש דבקות בהשם יתברך. איזה עושר רוחני, איזה תענוג רוחני, פי מיליונים יותר מכל תענוגי העולם הזה. אז אם אתה יכול לזכות בזה את החבר שלך, איך תמנע ממנו את הדבר הטוב הזה? נקרא בלי נדר את לשונו של החזון איש. אני קורא את זה מתוך ספר דברי יעקב פרקי מחשבה, בשער הרביעי, פרק י"ט. זה כתוב שם, מחולק לסעיפים עם הסברים. אני קורא את בלי נדר את הלשון של החזון איש. הגם שקראנו את זה כבר כמה פעמים פה בשיעורים, זה ממש מצווה שוב ושוב לחזור את זה. זה נותן הסתכלות אחרת על החיים. בני אדם הרבה פעמים באים ואומרים, תשמע, מה אתם אומרים לנו? להתקרב להשם, להתחבר לתורה? מה אתם רוצים לקחת לנו את התענוגים בחיים? מה אתם רוצים להפוך אותנו לאנשים עצובים? ולא יודעים שזה ההפך הגמור מזה. אין שמחה ותענוג יותר גדול לאדם מאשר להתקרב באמת להשם יתברך. קראתי פעם באיזה מקום, יהודי יקר מאוד, צדיק גדול, שחזר בתשובה, שהוא כותב על עצמו, שהיום שבו הוא קיבל על עצמו את המצוות, היה היום השחור ביותר בחיים שלו. אני מתפעל מהכנות שלו שהוא... אם הוא כך הרגיש, אז כך הוא כותב, הוא לא מרמה, לא מנסה לשקר. אבל מה פשר הדבר? לפי תורת הקבלה ולפי האמת של הדברים זה. התורת הקבלה נקראת בספרי הספרדים, לפי האמת, זה האמת של תורת הנגלה, לא שתורת הנגלה חסרה, לא אמת, אבל זה מגלה את הפנימיות והעומק של תורת הנגלה, כמו שמסביר רב חיים ויטל זצ"ל, זה כמו גוף ונשמה, זה הנשמה של תורת הנגלה. מסביר הגר"א, יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. מסביר הרש"ש, הנפש, המעשים תלויים בנפש, הדיבורים ברוח, הכוונות בנשמה, המחשבות, דהיינו מחשבות יותר עמוקות בחיה, והראות העילה, ההתלהבות, החשק, תלוי ביחידה. אם אדם בשלב מסוים חזר בתשובה רק בנפש, או אפילו גם הלאה, אבל לא הגיע עד היחידה, אז העול מצוות קשה עליו. אבל אם אדם זוכה לחזור בתשובה בכל החלקים, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, אז לא רק שזה לא יום שחור בשבילו, היום הכי שמח בחיים שיש לו, זה היום שבו הוא קיבל עליו עול מצוות. ושמעתי את זה מרבים שחזרו בתשובה בצורה הנכונה, שאומרים, היום הכי מאושר שהיה להם, זה היום שבו הם קיבלו מצוות. הרבה בעלי תשובה ותיקים, שהרבה שנים כבר נמצאים בתשובה, אומרים לי, מה היה התקופה הכי שמחה שהיה להם בחיים? התקופה הראשונה של החזרה בתשובה. לא שאחרי זה היה לא טוב, אבל כבר ההתלהבות הראשונית, שבה חדש להם הכל, כשאדם עושה את זה, עוד לא התרגל אל האורות, אז האור בא, זה משמח מאוד, כשאדם כבר מתרגל אל האורות, אז במקום מסוים כבר יש כמו שחיקה, זה פחות מלהיב, פחות משמח. לא שזה עצוב חס וחלילה, אבל פחות משמח. כשאדם חוזר בדרך הנכונה, אין דבר יותר משמח מהחזרה בתשובה. נקרא בלי נדר את לשונו של החזון איש, עד כמה הוא אומר את זה בלשון חריפה, הכי עזה שיכול להיות. אומר החזון איש, כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו התברך. כוונה שאדם זוכה להרגיש קרוב את השם התברך. אומר החזון איש, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ. שמחת גיל אין קץ, בלי גבולות, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף האחור ומשוטטת בשמי שמיים. ובעלות האדם בערכי קודש אלו נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש. וכל תענוגי עולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו התברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם. וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים, ואשר נברא לעבוד את בורו ולדבקה בו. עד כאן לשון החזון איש. מה הוא קראנו פה, מה הוא אומר? כל תענוגי עולם הזה כאפס נגד העונג של דבקות האדם ליוצרו התברך. זה תענוג פי מיליונים מכל התענוגים שיש בעולם. וזה משנה מפורשת. אומרת המשנה במסכת אבות, יפה שעה אחת של חיי העולם הבא, מכל חיי העולם הזה. שמעתי מהסבא שלי רב דב כהן זצ"ל, מה הכוונה? לא רק מחיי העולם הזה של אדם אחד, קח את כל תענוגי העולם הזה של כל הבני אדם בעולם, מיליארדים, ושל כל הדורות כולם, תחבר את כל התענוגים ביחד, בלי להכניס בחשבון את הסבל שעברו. כל זה פחות מהתענוג של אדם אחד בעולם הבא, שעה אחת. ואומרת המשנה, יפה שעה אחת של חיי העולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. מה הכוונה יפה? כי זה בונה את העולם הבא. אבל ברור שכיוון זה בונה את העולם הבא, חלק מהעולם הבא הזה, האדם מקבל את זה כבר פה. זוכל האור מאיר העולם הבא הזה שהוא מייצר אותו, מאיר אליו. וכשזה מאיר אליו, זה יותר מכל תענוגי העולם הזה. האדם מורכב מגוף ונשמה, ועוד יש כמה שכבות ביניים. כשאדם נהנה בתענוגי העולם הזה, זה רק לשכבות החיצוניות לגוף, לשכבות החיצוניות של הנשמה, אבל לשכבות הפנימיות של הנשמה אין להם בזה כלום. ואילו כשאדם נהנה תענוג רוחני של קרבת השם, זה תענוג של שכבות הכי פנימיות של הנשמה. וברור שזה עוצמה פי מיליארדים של תענוג, כיוון זה לפנימיות של הנשמה, לעומק של הנשמה. אם אומר האור החיים, פירושו לתורה בפרשת כי תבוא, פרק ו' פסוק י' א', אם בני אדם היו יודעים לאיזה תענוגים, תענוגים ממש, אפשר להגיע לידי לימוד התורה, בני אדם היו רצים אחרי לימוד התורה כמו משוגעים, לא היו יכולים לעצור את עצמם בשום אופן. תשאל, אנחנו מכירים הרבה אנשים שלמדו תורה ולא הרגישו את זה. הם לא ידעו איך ללמוד את התורה. הם לא ידעו ללמוד את התורה מתוך כוונה להתחבר להשם יתברך. הם לא למדו את תורת חיבור הנשמה אל השם יתברך, שהתורה הזאת זה הבסיס של תורת משה רבנו עליו השלום. ההתחברות הזאת של נשמה להשם יתברך זה מהיסודות של התורה. הדברים מבוארים בקדמונים, בלשון חריפה מאוד מאוד. הרמב״ם בסוף ספרו המורה נבוכים, בפרקי המתבודד, כותב את זה בלשון עזה מאוד, עזה מאוד. לא ירבו ללמד את זה, כי אנשים עלולים ללמוד את זה, לטעות, כאילו כבר לא משנה בדיוק הפרטים המעשיים, העיקר הדבקות הזאת, חלילה לא זה כוונתו, רואים ברמב״ם ביד החזקה, איך הוא את כל הפרטים כתב, פרטי פרטים, רבבות, עשרות אלפים של פרטי פרטים, שהרמב״ם פירש ביד החזקה. כל הלכה על כל גדריה ופרטיה לפרטי פרטיה, כל חומרותיה וכל דיניה מן התורה ומדרבנן. אבל זה חלק מרכזי מאוד החיבור להשם ברך, ולצערנו הרבה אנשים אפילו יראים ושלמים הזניחו את החלק הזה, וכשמזניחים את החלק הזה אז עלולים להגיע למצב כזה שאדם מרגיש כאילו זה שחור לו, זה מר לו. אבל אם אדם זוכה ללכת לזה בצורה הנכונה, אז האדם יודע מה שהוא מרגיש, כל אדם, את השמחה הפנימית שיש באמת בעבודת השם. צריך לדעת מהשורשים של התורה, שכל מה שנברא באדם נברא לצורך עבודת השם. כל הרגשות הכי עמוקים, כולם נבראו לעבודת השם. תענוגים רוחניים על אחת כמה וכמה. אם יש עניינים של שירה, שאנשים נהנים משירה, מבואר בספר דברי הימים, שבבית המקדש היו שרים, שרים ברוח הקודש הם היו שרים. השיר עצמו היה כן נבואה. על זה נאמר במזמור הידוע של החורבן, בתהילים פרק ל"ז, על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נחר? אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. מה הכוונה של הדברים? אומר לנו דוד המלך, בנבואה לעתיד, וזה מה שהיה אחר כך, כשהיה גלות בבל, ביקשו להם הגויים, שירו לנו משיר ציון, למה? הם ידעו שבבית המקדש היו שרים שירה, מתוך התרוממות הנשמה, מתוך תענוג שאין כדוגמתו. הגמרא אומרת בסרט סוכה, מי שלא ראה שמחה, את השואבה לא ראה שמחה מימיו. אין מציאות של שמחה בימינו להגיע לעוצמות של שמחה כמו שהיה בימיהם. כי הקרבת השם בימיהם הייתה יותר חזקה. אז הם ביקשו להם, שירו לנו שיר ציון עם העומק הזה של הנשמה. תשירו לנו את זה בבבל בשביל השטויות של הבבלים, לענייני עולם הזה, של אומות העולם הגויים הבבלים. ואז הם אמרו לו, איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נחר? אי אפשר. העומק הזה של הנשמה לא יכול ללכת לענייני עולם הזה. כשאתה רואה אדם ששקוע כולו בענייני עולם הזה, לא הפירוש שהוא לקח את העומק הזה של הנשמה והביא אותו לענייני עולם הזה, לא. הוא סתם בתוכו את העומק הזה של הנשמה, ואז כולו מופנה לענייני עולם הזה. אבל יש בחינה של עומק בנשמה שאי אפשר להביא אותה לענייני עולם הזה. היא לא יכולה ללכת לשם לעולם. ואם אדם מרגיש שכל כולו רק בעולם הזה, אז בהכרח שהחלק הזה של הנשמה רדום, לא פעיל. וכשהחלק הכי פנימי של הנשמה לא פעיל אלא רדום, אי אפשר לאדם להגיע לתענוג האמיתי בכלל. כי עיקר התענוג האמיתי של החיים, זה רק כשהחלק הכי הכי פנימי, הכי הכי עמוק של הנשמה פעיל. ואת החלק הזה אפשר להפעיל אך ורק אל השם יתברך. וכשאדם פונה אל השם יתברך בכל כוחו, זה השיא של הדרגות. מבואר בגמרא בעבודה זרה, בברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שעליה מסודר ספר מסילת ישרים, שאחד מהשיאים של המדרגות זה אם אדם זוכה להחיות מת, כמו שמצינו בכמה מקומות, בתורה שבכתב, התורה שבעל פה, תחיית המתים. אחד מהם אצל אליהו הנביא, במלאכים א' פרק י"ז, כשהוא החיה את הבן של הצורפית, פסוק כ"א וכ"ב, ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו, וישמע אדוני בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. צריך להבין כאן מה הכוונה, ויקרא אל השם ויאמר, השם אלוקי. אז למה צריך תקף אל לשון? אפשר לכתוב ויקרא, השם אלוקי, תשוב נפש הילד הזה על קרבו. לא, קודם הוא ויקרא אל השם. הקריאה הראשונה של אליהו הנביא הייתה, להתחבר הוא אל השם בכל כוחו. ואז כשהוא מחובר לשם בכל כוחו, בתפילה אחת קצרה הוא החזיר את הנשמה של הילד אל קרבו. יש פה שתי תפילות, תפילה ראשונה אל השם, תפילה שנייה זה ויקרא אל השם, ואז ויאמר השם אלוקי תשוב נא נפש הילד הזה אל קרבו, על קרבו. ואז וישמע אדוני בקול אליהו, ותעש ובנב שילד על קרבו ויחי. אותו דבר יש אצל שמשון בספר שופטים, אחרי שהוא היה שבוי, ואז הוא לפת את העמודים שעליהם עמד הבניין עם אלפי פלישתים, והרג בהם, הוא הרג באותה שעה יותר מכל מה שהוא הרג בהם בחייו. אז כתוב בנביא, בספר שופטים, בפרק ט' זין, ויקרא שמשון אל אדוני, ויאמר אדוני אלוהים, זוכרני נא וחזקני נא, אך הפעם הזה האלוהים, והנקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. ואז וילפות שמשון את שני עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם, וישמח עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו. ואמר שמשון, ואז וית בכוח ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו, והיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. אבל איך הייתה התפילה קודם? ויקרא שמשון אל השם, ואז ויאמר השם אלוקים זוכרני נא וחזקני נא. מה זה הכפל לשון? אני צריך לכתוב ויקרא שמשון ויאמר השם אלוקים. לא, קריאה הראשונה הייתה ויקרא שמשון אל השם, להתחבר להשם חזק חזק. ואז ויאמר השם אלוקים זוכרני נא וחזקני נא. החלק הראשון של התפילה זה אל השם, הדבקות בהשם. כשאדם עולה אל השם, אז אדם זוכה אל הדברים הכי גבוהים. וזה אומר הגר"א בביאורו לספר הזוהר, וזה סוד כל העליות, שהוא עליות הנשמה במחשבתיו, והוא סוד כל העליות. סוד כל העליות זה להעלות את הנשמה למעלה אל השם על ידי מחשבתו. וזה אומרת לנו התורה בפרשת ניצבים, חומש דברים פרשת ניצבים, פרק למד, פסוקים י' א' עד י' ד', כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיים אביקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אומרת לנו התורה כאן, שיש טענה לבני אדם לכאורה, התורה בשמיים, מה אתה רוצה שאני אעלה עד השמיים? התורה כרוך כל כך רכה כמו מעבר לים, אתה רוצה שאני אלך רגלי מעבר לים? אומרת לנו התורה זה טעות, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. יש פה דבר לכאורה לא מובן, שואלים המפרשים. אתה יכול להגיד לבן אדם, תשמע, הדבר לא נמצא במרחק קילומטר, נמצא במרחק חצי קילומטר. הדבר לא נמצא במרחק 100,000 קילומטר, במרחק 90,000 קילומטר. אבל אתה אומר לבן אדם, הדבר הוא לא בשמיים, הוא בתוכך. כזה הבדל בין הסלקדייטין לבין המסקנה. מה הכוונה? התורה היא בשמיים. התורה היא בשמיים, אבל אנחנו יכולים לעלות, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. התורה נתנה לנו כוח הדיבור וכוח המחשבה, שתי מצוות שבנויים על שתי הכוחות האלו, מצוות התפילה ומצוות התורה, ללמוד התורה. בפה שלך תתפלל, אבל עם הלב תכוון בכל לבך להתחבר להשם. בפה שלך תלמד את התורה, ובלב תתרכז בלימוד ותכוון. זה תורת השם שאתה דרך זה מתחבר להשם. ואז זה נותן כוח לחבר את הנשמה עד השמיים לשורשים העליונים של התורה. אומר האריזה, עיקר מצוות לימוד תורה זה שאדם יזכה להאיר את השורשים של נשמתו בשמיים. כן, התורה שבשמיים תאיר את נשמתו שבשמיים. זה הבן אדם אומר, איך אתה מבקש ממני לעלות לשמיים? אומרת התורה, נתנו לך אבל את הכוח מפה. כמו שמבקשים לבן אדם, תדבר עם מישהו באמריקה, אם אתה נותן לו טלפון, מה הבעיה? אתה מחייג, והוא מדבר. אתה לא נותן לו טלפון, אין כלום. ועל זה אומרת, זה מה שכתוב בעומק כוונת הגמרא, מסכת עירובין דף נ"ד עמוד א', כתוב שם בגמרא, אמר רבי יצחק, מה זה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו? כשהוא בפיך ובלבבך, אז הוא קרוב. בלי הפה והלב, זה רחוק עד השמיים. אבל על ידי הפה והלב, מצוות התורה והתפילה בפה ובלב, זה הכי קרוב שיש. וזה מה שאומרת הגמרא, בדף נ"ה עמוד א', אמר רב דימי, אמר רב דימי בר חסה בר דוסה, מה הכוונה? לא בשמיים, לאמור מי יעלה לנו שמיים, ובקרא לנו נשמיענה. מבאר ראש פה, שאם זה היה בשמיים, היינו חייבים לעלות על השמיים. מה הכוונה? אבל זה לא בשמיים, מה אכפת לך מה היה אם בשמיים? הכוונה היא, למה זה לא בשמיים? כי קרוב אליך לעמוד בפי רבבך לעשותו, אבל יש לך איזה עיכובים על הפה והלב, יש לך הפרעות, אין זמן להתפלל, אין זמן ללמוד, על זה תעשה את כל המאמצים, אפילו מאמצים כמו לעלות לשמיים, אל תוותר על זה, כי בלי זה, בלי הפה והלב, זה בשמיים. הייתי פעם מעשה שהיה, שהמחיש לי את זה טוב, נסעתי עם רכב, ואני רואה, יש טלפון ציבורי, בטלפון ציבורי אתה יכול לטלפן עד אמריקה בלי שום בעיה, אתה מחייק את המספרים, שם באיזה קארט ואתה מטלפן עד אמריקה. ילד קטן רצה לטלפן, אבל הוא לא מגיע עד הטלפון. אז הוא טיפס, התאמץ, יש גדר על יד הטלפון. נסע, ניסע כמה דקות, השמדנו ברמזור, אז ראיתי את זה, איך הוא מנסה, עד שהצליח לטפס, עלה על הגדר, ואז חייג. מה אנחנו רואים? מפה, אני יודע איפה, לאן הוא טלפן, לתל אביב, לא יודע לאן. עד איפה שהוא טלפן, זה עשרות קילומטרים. אין בעיה, בחיוק פשוט הוא מטלפן. אבל את המטר הזה שהוא צריך לעלות עד הטלפון, זה היה צריך להתאמץ. עוד פעם, נסה, כמעט נופל, עוד, עד שהצליח. בלי הטלפון, איך אתה יכול עד תל אביב לדבר? עם הטלפון, ברגע אחד. אבל לפעמים להגיע לטלפון, אתה צריך להשקיע מאמצים. מטר אחד על המטר הזה, אתה צריך להשקיע מאמץ פי 100, פי מיליון, מאשר מפה עד תל אביב לדבר. זה אומרת לנו התורה. אנחנו יכולים להעלות את הנשמה לשמיים, להגיע לדרגות הכי גבוהות, לתענוגים הכי גדולים. אבל איך? כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. שתי המצוות המרכזיות האלו, התפילה והתורה, עם הפה והלב, לעשות את זה באמת, מעומק הלב, מעומק הנשמה, עם הדיבור בכל הכוח בהתלהבות. לא להתעצל משתי המצוות האלו. ואז האדם מגיע עד השמיים, מעלה את נשמתו, מתחבר לשמיים, פועל גדולות ונצורות. וכמו שאמרנו, אדם יכול את הקרבת השם, בפרט על ידי מידות, אפילו כמו שכתוב, ויאמר הנה אנוכי קוראת ברית, נגד כל עמך אעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. כל אדם ישראל יכול לזכות לזה, רק בפיך ובלבבך, להתחבר להשם בכל ליבו ובכל נפשו. מה שבאופן מעשי, כל אחד ישתדל, כמה שיותר לתת זמן לשתי המצוות האלו, תורה ותפילה, ולעשות את המצוות האלו כמה שיותר בשלמות, עם כל הלב, עם כל הנשמה, להתפלל טוב, גם בדיבור טוב וגם בלב טוב. לא רק הדיבור בלי הלב, ולא הלב בלי הדיבור, אלא שניהם ביחד. אותו דבר בלימוד התורה, ללמוד גם בפה וגם בלב, להתרכז בדברים. והכל מתוך הכוונה שהתחברות להשם ברך, כמו שחנה הנביאה, האמא של שמואל הנביא, אמרה לאלי הכהן על התפילה שלה, ואשפוך את נפשי לפני השם. מתוך גם הלימוד וגם התפילה, שיהיה מתוך כוונה להתחבר להשם, אפשר לבקש את זה בפירוש, לפני הלימוד, לפני התפילה, להגיד ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי לימוד התורה הזה, לחבר את נשמתי אליך, זה כביכול כוונה מלמטה למעלה. כוונה שנייה, ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי לימוד התורה הזה, שבו אור רוחני ממך על נשמתי, זה כוונה כביכול מלמעלה למטה. כך בלימוד, כך אותו דבר בתפילה. חסידים הראשונים, אומרת המשנה במסכת ברכות, פרק חמישי, היו שוהים שעה אחת לפני התפילה ומתפללים. מה, למה הם היו שוהים לפני התפילה? אומר רבנו יונה, מביא את זה השולחן ערוך בקצרה. הם מתרכזים להתנתק מהגשמיות, לחבר את הנשמה להשם יתברך. החיבור הזה של הנשמה להשם יתברך, זה שורש הכל. זה מהמצוות הכי גדולות שבתורה. לדעת הרמב״ם זה בכלל המצווה של ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. לדעת המסילת ישרים זה המצווה של דבקות, שכתוב ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. חמש פעמים בתורה התורה ציוותה אותנו למצוות הדבקות, כולם בחומש דברים, להידבק בהשם בכל ליבנו ובכל נפשנו. וכשאדם הולך בדרך הזאת, כמו שאמרנו, חיים חדשים, כמו שאומר החזון איש, נגלה לעיניו עולם חדש, כי ביד האדם להיות כמלאך לרגעים, וליהנות מזיו הקודש, גם בעולם הזה. ולצערנו הגדול, שהיום חלק גדול מעם ישראל, כל כך רחוק מהדברים האלו, כל אחד שכן זכה לדברים אלו, השתדל במידת האפשר, כל אחד לפי המציאות של היכולת שלו בזה, להיות שגריר של השם בארץ בכל מקום שהוא נמצא, לקרב את כל מי שבידו, אם זה קרובי משפחתו, דבר ראשון המשפחה הפרטית שלו, אחרי זה קרובי משפחתו, שכנים, ידידים, מכרים, בעבודה, בכל מקום שהוא, לחבר את כולם לשם ברך, כל אחד למצוא את דרכי החוכמה. כתוב בספר משלי, באין חזון ייפרע עם, וכתוב שם עוד, באין תחבולות ייפול עם. מה הכוונה? כשאתה רוצה לקרב את העם לשם ברך, העיקר זה החזון, הרוחניות, האור האלוקי, זה המחבר. באין חזון, ייפרה עם רחמנה לצלן. הרע עלול לגבור על הטוב. אבל זה לא מספיק שיש חזון, גם יש אור רוחני, אור אלוקי שמאירים בו, ואין תחבולות, ייפול עם, לא ייפרה עם. הרע בטל בפני האור של החזון. אבל יש לצערנו הגדול מלחמה קשה, יש נלחמים נגד התורה, אז לכן צריך תחבולות, איך באמת להחדיר את התורה לכל מקום, להביא את התורה לכל מקום, שזה באמת הטוב האמיתי, להטיב עם האנשים, תכלית הטוב שיש, זה להטיב עם האנשים, לחבר אותם לשם ברך. כמובן, בכלל החובה של הטבע במצוות ואהבת לרעך, זה להטיב גם בגשמיות, זה חלק הכרחי, אפשר להגיד, אני אעזור לאנשים רק ברוחניות, לא, חובה על כל אדם לעזור גם בגשמיות, כל מה שביכולתו, אבל לא מספיק בזה, גם ברוחניות לעזור, לקרב כל נפש ונפש בישראל אל השם ברך. השם יעזור ונזכה כולנו, כמה שיותר להתקרב לשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור ונזכה כולנו לבניין טוב ומקדש בו ממנו אמן, ולביאת משיח צדקנו במהרה ממנו אמן.